רבי יהודה הלוי, נקרא גם אבו אל-חסן אל-לאווי. כן. יש מחלוקת לגבי זמן שבו הוא נולד, יש מחלוקת לגבי הזמן שבו הוא נפטר. יש כאלו שאומרים שהוא נולד ב-1075, יש כאלה 1085. גם לגבי תאריך הפטירה שלו, אותו משערים, בעצם לפי השנה האחרונה שבה הכירו אותו. זה היה ב-1141. זאת אומרת, זה כמה?
1141?
כן.
70 שנה?
למה? 870. נכון?
כמה זמן הוא חי?
לפני 870 שנה הוא נפטר. לערך. טוב. אז בעצם הוא נולד בסוף המאה ה-11. מה יש באותה תקופה? האסלאם שולט ומתחילים לעלות הצלבנים. הצלבנים הם נוצרים. הוא נולד בטולדו בספרד. ובעצם השינוי הזה מאוד מאוד משפיע על האווירה היהודית, בכלל על קבוצות מיעוטים. כאשר יש מאבקים בין שתי דתות, אז בעצם זה משפיע על הקבוצות הקטנות יותר, כמו היהודים, ואז הם סובלים וחווים הרבה הרבה גלויות מצד לצד. ריאל בעצמו מטייל מהצפון לדרום, מהדרום לצפון, עד שהוא מחליט בעצם לעלות לארץ ישראל. ובעצם זה גם מראה על האווירה הרוחנית שם שרוי בו. אנחנו זוכרים שדיברנו על הרמב״ם, שאומנם הוא חי בתקופה קצת יותר מאוחרת. כל הגזרות שהיו באותה תקופה של האסלאם, וצריך להתאסלם, וצריך להאמין בנביא מוחמד, ובעצם בתקופתו גם מתחילים מסעי הצלב. באזור גיל, בשנת 1098, מתחיל מסע הצלב הראשון, שזה ממש בשריאל באזור הגיל 20-30.
האסלאם היה בארץ?
מה זה?
בארץ ישראל האסלאם שלט או איפשהו, איפה הוא נולד?
זה גם שאלה. בגדול הצלבנים השתלטו והגיעו גם לארץ ישראל. גם בספרד וגם בארץ ישראל.
והאסלאם?
האסלאם הוא היה השליט הקודם.
בארץ?
כן. אז ככה, אז הוא נולד, הוא בן יחיד לאביו רבי שמואל קסטלוני, הוא לומד בישיבה של הריף, ככה על פי כל מיני מקורות, וזוכה ללמוד בישיבה של הריף, הוא מחבר עליו אפילו קינה. לאחר שהוא נפטר, הוא אפשר לומר חבר של הרמיגש, ככה פחות או יותר באותו מעמד בישיבה של הריף. והוא גם מתפתח במקצועות נוספים, לא רק בתורה, אלא גם ברפואה, גם בפילוסופיה ודברים נוספים. ובתור מה הוא מתפקד, בתור מה מכירים אותו? אנחנו מכירים אותו כיום כריאל של ספר הכוזרי. בתקופתו הוא היה יותר מוכר כמשורר. הוא היה עובד כמשורר שכיר, עובר ממקום למקום. מה? יש לך איזה יום נישואין, אתה רוצה לכתוב איזה שיר לאשתך? יש לך משורר צמוד, כותב לו שיר. יש לך איזה יום הולדת, איזה שיר חיבה, שירי געגוע, שירי זה. יש משורר שכיר שכותב שירים. באותה תקופה חי משה אבן עזרא, לא רבי אברהם אבן עזרא, הוא עניין אחר, אבל רבי משה אבן עזרא הוא היה מגדול המיתולוגים של השירה באותה תקופה, ונעשתה תחרות במי יצליח לחכות את היכולת והכישרון שלו בשיר מאוד מאוד קשה. והוא שיר מאוד קשה מבחינה משקלית, מבחינת התבניתית, ובעצם הביאו כמה משוררים שיראו מי יכול לחכות את הכישרון הזה, וריאל זוכה בתחרות הזאת ושולח למשה אבן עזרא את השיר הזה. הוא מאוד מאוד מתרשם ומקרב אותו אליו, מלמד אותו עוד בחוכמת השירה, והוא עובר בעצם לגור בגירונדה. קרם את גירונדה? רבי יונה מגירונדי? גם באותו אזור. בתקופה הזאת ריאל בעצם מחבר לא רק שירים, שירי קודש והריגה לארץ ישראל, שזה מה שאנחנו מכירים אותו, אלא גם שירים משירי משתאות. יש כאלה שאומרים שהוא הצטער בסוף ימיו על כל החיבור והנתנות של אותה שירה, כאילו לכאורה רדודה, אף על פי שאם רואים את השירים שלו, הם שירים מאוד מאוד גבוהים. אבל באמת השירים היותר מוכרים שלו, מכירים שירים שלו? איזה שירים אתם מכירים?
ביום כיפור, ראש השנה, נראה לי.
יש כל מיני פיוטים. כן, אבל ציונה לא תשאלי.
ציון.
לשלום בחורייך, לשלום אסירייך. ולדוגמה, ליבי במזרח, ששוויקי חידש אותו עכשיו. ויש לנו את יום שבתו. שרים את זה, נכון? יום שבתו לשכוח. ומזל שיש לנו פה את משה. אנחנו נזכיר את הפיוטים הספרדים, תכף. בתקופה מסוימת הוא משמש כרופא בחצר המלך של קסטיליה. ובעצם עוסק שם ברפואה. יש לו שם חבר, שהוא בעצם גם כן שר של המלך, אבל לאחר שהוא נרצח, אותו חבר, אז הוא מחליט לעזוב את כל התפקיד שלו כרופא, והולך בעצם לעסוק ברפואה ומסחר בדרום ספרד.
זה אחרי שהוא מנצח בשירה הזאת?
כן, כן. ובעצם, באותה תקופה הוא גם מחבר את ספר הכוזרי, ספר שכמו שאנחנו מכירים, הוא מכנה אותו ספר ההוכחה והמופת להגן על האמונה המושפלת והבזויה. זה לשם כך חובר הספר. הספר בעצם מתורגם כבר בתקופה מאוד קרובה לריאל. ריאל כותב אותו בשפה הערבית, ולכן אנחנו מכירים שיש לו כמה תרגומים. המוכרים ביניהם זה אבן שמואל, הספר הלבן. יש לנו את שילת, שיש לדידיה. יש לנו את הרב קפה, יש אותו אצלי. מאוד חשוב לדעת כשלוקחים ספר מתורגם, לנסות ולהשוות, אם אנחנו רוצים לדייק במילים, לנסות ולהשוות בין התרגומים. לפעמים יש ניואנסים שהם מאוד משפיעים על האמירה של ריאל. השיטה בספר הכוזרי, שיטה שמאוד מתרחקת מהשכל, ויותר מתחברת למסורת, לשורשים, הדבר שמאוד ניכר מהספר החתירה לנבואה, שהיא נעשית על ידי זה שעם ישראל מגיע לארצו, על ידי זה שעם ישראל מתחבר לארץ ישראל ולתורת ישראל. והוא מסביר בעצם למה לא צריך שוב פעם את מעמד הר סיני, למה זה מעמד ייחודי, דברים שמאוד מאוד חשובים שהיום אנחנו מבינים אותם יותר בתורת החסידות, רואים אותה. זה ממש שיטה שונה מכל השיטה של רס"ג בספר הנבחר באמונות ודעות, שהוא מאוד דבק בשיטה האריסטוטליס, כן? ולאחריו רבנו בחיה, שכותב גם כן ספר שנקרא חובות הלבבות, כדי שאדם ידע מה הוא צריך, מעבר לכל הלימוד והקיום ההלכה, מה האדם צריך, מה הוא חייב כאדם, מה הלב שלו צריך לחשוב, מה הוא צריך להתקיים. בתחילתו הוא כותב את שער האיחוד. והגר"א כותב על שער האיחוד הזה, שכל ספרו של רבנו בחיה, ספר מאוד מאוד חשוב, אבל חוץ מהשער הראשון, בגלל שהוא מבואר על דרך השכל, כן, שיטה אריסטוטליס, שגם בה הולך הרמב״ם, ולכן במקום ללמוד את שער האיחוד, אומר הגאון מווילנה ללמוד את ספר הכוזרי, שהוא קדוש וטהור ויקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כך אומר הגאון מווילנה. אנחנו רואים שהיום כל מי שלמד אצל הרב נפתלי יודע שיש חיבור מאוד גדול בין השיטה של הרב קוק לשיטה של ריאל, זה בעצם הריגה לארץ ישראל, ההבנה של המציאות של האומה, עבודת השם בצד הפרטי, והרבה פחות ראיות שכליות, ריאל יוצא נגד נגיעה בכלל ב בכל נגיעה של ראייה שכלית לאמונה באשר. כנ"ל הוא יוצא גם נגד טעמי המצוות. לא צריך למצוא טעמים למצוות, אלא צריך להיות טעמים. השם ציווה, אנחנו מקיימים, אף על פי שאנחנו רואים שבמצוות הקורבנות הוא כן מביא טעמים, הוא אומר, אם כבר צריך טעם, אז נראה לי שזה הכיוון. ובעצם אנחנו מכירים שהוא כותב בספר הכוזרי, מצאת מקום חרפתי. בעצם כל העניין הוא מאוד, שואל אותו בעצם למה אתה לא עולה לארץ ישראל, וריאל זה מאוד מאוד כואב לו, הוא מחבר מספר שירים על ההריגה והרצון לעלות לארץ ישראל, כן, ליבי במזרח ואנוכי במערב, מאוד רוצה לעלות, ובשנת 1140, לאחר שאשתו נפטרת, הוא עוזב את ביתו ועולה על אונייה לכיוון המזרח. מגיע למצרים באלול של 1140, ומסביבו נוצר חוג מעריצים שמאוד מאוד אוהבים לשמוע את חידודי הלשון שלו, את השפה הברה והנקייה, את החוכמה שיש בו. ביניהם, ובעצם כל מקום שהוא הגיע אליו, גם בספרד, גם במצרים, רוצים שהוא יישאר איתיו. ובאחד מהמקומות הוא כותב להם ככה: אם רצון נפשכם למלות רצוני של חוני ואליך לאדוני. מי אומר את זה? של חוני ואליך לאדוני, אחד מהאבות. והשם ברכני ולא הצריכני, רק אין דבר ברגלי העבורה, הבאתי בידי דעי וישרתי אחרי ברכה, והיה עם לבבי שכבד ולא אכבד על אדם, ודימיתי לעשות אלכסנדריה קפנדריה, ולא נתתי לפעמי המרכבה עקבה, עד שפגעתי במי שתקיף ממני משרת אדוני מורן ורבנו אהרון הדיין. זה חלק מהמכתבים שלו ככה בעניין הזה. ובעצם אחרי תקופה מסוימת שבו הוא נמצא באלכסנדריה, הוא עובר לפוסט. פוסטרית זה עיר נמל בחודש כסלב, ובתחילת סיוון הוא יוצא להפלגה לכיוון ארץ ישראל, כנראה שזה היה ביום ראשון של חג שבועות, ומי שם לא ידוע מה קרה איתו.
לא יודעים אם הוא הגיע אפילו לארץ?
לא יודעים. יש ראיה של גדליה בן יוסף אבן חיה. מכירים את משפחת חרלאפ? הסברנו, מה זה? אני זוכר שחיים יודע מה זה חרלאפ. חרלאפ, איך? יפה, חיה לראש ליוצא פולין. כנראה שיש ביניהם איזה קשר משפחתי, איזה לפחות הם מצאצאי ראש הגלות שברחו מספרד והגיעו עד פולין. וככה כותב אחד מהשושלות שלהם במאה ה-16 על נסיבות מותו של רבי יהודה הלוי. כותב ככה: רבי יהודה הלוי היה בן 50 שנה כשהלך לארץ ישראל, וקיבלתי מזקן אחד שבהגיעו אל שערי ירושלים קרא את בגדיו והלך בקרסוליו על הארץ, כן, הולך יחף, לקיים מה שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. והיה אומר הקינה שהוא חיבר, האומרת, ציונה לא תשאלי. וישמע לי אחד לבש קינה עליו מרוד דבקותו, והלך עליו בסוסו, וירמסהו וימיתהו. זה העדות יחידה שאומרת שהוא הגיע לארץ ישראל ונהרג כאן. זה בגדול, על זה בנויה האגדה.
מי זה? מי כתב את
זה? זה גדליה בן יוסף אבן חיה במאה ה-16. הוא כותב, שמעתי מזקן אחד. יש כאלה שחולקים על הראייה הזאת, מסתפקים בה בגלל שבאותה תקופה שלטו פה הצלבנים. אני לדעתי חושב שזה לא סותר, זה לא אומר שלא היו פה ערבים, ודאי שכולם השתתפו בשנאת ישראל, כמו שאנחנו רואים בימינו. יש כאלו שאומרים שהוא בעצם אולי טבע בים, הרבה סוברים שהוא לא מת במוות טבעי, יש כאלה שאומרים שהוא חזר אחר כך למצרים. ובקיצור, יש הרבה בלבול בעניין הזה, ואפילו אחת מהמסורות אומרת שהוא נקבר בקאבול. קאבול זה עיר בגליל, פה, אצלנו, באזור, ליד קברו של רבי אברהם בן עזרא. אם הזכרנו את רבי אברהם בן עזרא, אז צריך לברר מה הקשר אליו. יש למישהו ידיעה בעניין? טוב, לא צריך לדבר על זה. יש גם בזה חוסר בהירות. האגדה העיקרית שאני הכרתי ופגשתי זה בעצם שהוא היה חתנו. איך הם הגיעו להיות מחותנים? רבי אברהם בן עזרא, מחבר הפירוש לתורה, היה מסתובב כעני בלוי סחבות מעיר לעיר ומכפר לכפר. ולריאל הייתה בת יחידה מאוד חכמה, מאוד כישרונית, ויום אחד אשתו אומרת לו, יאללה, תחתן אותה כבר. ואז אומר ריאל, נשבע שהראשון שייכנס בדלת ביתו, איתו היא תתחתן. בגלל זה קצת קשה שריאל, דמות כזה, יאמר משפט כזה. אבל יכול להיות שגם אם נוריד את החלק הזה, עדיין המפגש של אלוהים בן עזרא, אנחנו עכשיו נראה אותו, זה משהו שבאמת יצר ביניהם את החיבור. ומגיע אני, וריאל לא יודע מה לעשות, ככה על פי האגדה, אז הוא מחליט שהוא ילמד אותו תורה, ואחר כך הם התחתנו. וכך הוא יושב ומלמד אותו, רבי אברהם בן עזרא לא מגלה את חוכמתו, וריאל מחבר את הפיוט אדון חסדך. מכיר את הפיוט? אדון חסדך, פיוט שקוראים אותו בשבת זכור לפני פורים. נראה לכם אותו.
מי נכנס לה? בן עזרא נכנס כדי ללמוד?
זה ספרדי, נכון?
כן, ובאמצע, בבין שחרית המוסף של שבת.
זה יהיה כאן? ראית אותו? כן, אתה צודק, זה הזמן שאומרים אותו. רק השאלה איפה הביאו אותו. הנה, שאת צדקת. אז הפיוט יחסית מאוד ארוך, רואים, מתחיל כאן. כן? קוראים אותו גם בקהילות ספרד, גם בקהילות תימן, בשבת זכור. שמה עניינו? הוא מספר בעצם את סיפור המגילה בצורה ככה תמציתית. ואיזה הריגה ותפילה שהקדוש ברוך הוא גם ישפיע עלינו ניסים. אני רוצה לקרוא לכם ברשותכם כמה משפטים ממנו, לראות את החריזה ומסודר על פי סדר האלף בית במשקלים שווים. אחר כך הוא מסיים את בהמשך יש לו סימן, אני יהודה הלוי הקטן ברבי שמואל הלוי. כן, ככה הוא מסדר את הזה, אחר כך הוא ממשיך שוב פעם באלף בית, ואז הוא מסיים באני יהודה. ממש, אנחנו אומרים, כישרון מאוד גדול, אני אקרא לכם חלק ממנו. מי כמוך ואין כמוך, מי דומה לך ואין דומה לך. אדון חסדך בל יחדל, עמיתך במבצר עוז ומגדל, כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון בצר לו. בימי חורפי מקדמוני, בי דיבר רוח אדוני, והיום אם גרשוני עווני, דודי לי ואני לא. גמלני מאז טובות, גלויות ידועות ללבבות, גם אם יהיו הצרות קרובות, אשרי כל חוכה לו. כן, ממש הכל בצורה של חריזה. ואני אקרא עוד חלק ממנו. אחר הדברים האלה אחשוורוש את המן הרים, וינשאהו מעל כל השרים, ותועפות הרים לו. נמנע מרדכי מסגוד לרשע, נמנע עמלק אשר מבטן פשע, וזה הוסיף על חטאתו פשע, לא יובה אדוני סולח לו. ואז הוא מסיים את הפיוט, זה מאוד מעניין לקרוא את כולו. ובשוב הים לאתנו נטבע פרעו בכל המונו, כי היה מכביד מרכבות גאונו וירא כי לא יכול לו. דהרות אבירים באדירים נפלו, וכעופרת במים רבים צללו, ודורשי אדוני שמו יעללו, בנבל עשור זמרו לו. שימו לב שבכל סיום של בית כזה מסיים בפסוק, כן, פסוק מהתנ"ך. הרינו ידו הנפלאה ועל שפת הים נוראה, אשיר על אדוני כי גאו גאה בזמירות מריע לו. דגלים עברו ביבשה ולפניהם אין נערץ בקדושה, אז שוררו שירה חדשה, מי כמוך באלים אדוני. ובשיר הזה, כשהוא מחבר בעצם את הפיוט הזה הארוך, אדון חסדך, הוא נתקע בכמה בתים, ורבי אברהם מבן עזרא עוזר לו, והוא מאוד מתרשם ממנו, ככה עוזר לו לתקן, להשלים את כל העניין הזה, ובעצם הוא מגלה את חוכמתו. ולאחר מכן בעצם הוא מחתן אותו עם ביתו, ומסופר שהם ממשיכים ככה ביחד לנדוד ממקום למקום, ואפילו אבן עזרא מזכיר את ריאל בכמה מקומות בפירושו לתורה, כי ריאל היה בלשן מאוד מאוד גדול, בעיקר מזכירים אותו בענייני בלשנות. גם הרד"ק מזכיר אותו, גם הרמב"ן, גם רבנו בחיה, גם רבי יצחק אברבנאל. למרות שקשה לומר שרבנו בחיה מזכיר אותו, צריך לדעת שהיה שני רבנו בחיה. יש לנו את רבנו בחיה אבן פקודה, שהוא מחבר חובות הלבבות, ויש לנו את רבנו בחיה על התורה, שהוא בתקופה קצת יותר מאוחרת, ולכן הוא מזכיר, יכול להזכיר גם את ריאל. גדולתו מתפרסמת אפילו עד לאפריקה, זאת אומרת גם שם מכירים אותו בתור בלשן. יש עד כדי כך את רבי שלמה פרחון, שהוא מחבר את הערוך, זה נראה לי איזה ספר לשוני, מתעסק בענייני לשון בכל השפה העברית, והוא בעצם מזכיר את ריאל ואת אבן עזרא כרבותיו. מה שנותר לנו בעצם מריאל כיום זה הדיוואן. דיברנו על הדיוואן שעבר, הזכרנו שזה חיבור של שירים שנמצא יותר בקהילת אימן, אבל זה לא, הם המציאו את זה, לא לוקחים קרדיט, אלא זה קובץ של שירים של ריאל. יש היום כ-1,000 שירים שריאל כתב.
אמרנו על זה שזה מכל הבית מדרש לו.
מה זאת אומרת? מה, הדיוואן? שנייה. הדיוואן זה קובץ שירים. זה חיבור שבעצם ששרים, זה נקרא לזה על שם האווירה, שיושבים ושרים ועושים איזה, נקרא לזה, יושבים לשתות יין, כן? או יושבים לסעוד, ואז שרים שירי שבח ועלה להשם, בזמן איזה מאורע משמח, חתונה, לידה וכדומה. על שם זה נקרא הדיוואן. עכשיו, מה שאני הראיתי לכם את הדיוואן, זוכר שהבאתי אותו? זה של רבי שלום שבזי, הרבה מהשירים, ועוד כל מיני מחברים נוספים. אני לא זוכר, לרוב אין שם השירים של רבי יהודה הלוי, יכול להיות שכמה מהם נכנסו, אבל הדיוואן שאני הבאתי זה חיבור של שירי תימן שהיו ידועים ומקובלים אצלהם. מה שאני מדבר כאן זה חיבור אך ורק של ריאל. זה קובץ שבעצם ערכו אותו השושלת של משפחת חרלף, אבן חייה, כן? דון חייה. והיום בעצם הם הודפסו על ידי פרויקט של בן יהודה, 1,000 שירי ריאל, חלקם שירי הריגה לארץ ישראל, כמיהה לקודש ולהתרוממות וצרות הגלות, וגם שירים פשוטים, שירים עממיים, שירי געגוע וכדומה. ובעצם מה עוד יש לנו? יש לנו את הכוזרי שהזכרנו אותו, וזהו, אלינו עוד חיבורים נוספים של ריאל, חוץ משירים, פיוטים וספר הכוזרי.
מה הפירוש המילולי של דיוואן?
עד כמה שאני מבין, זה על עצם הישיבה לאווירה של שתייה ושירה. אוקיי? זה המשמעות של זה. טוב, נעצור כאן. יישר כוח.